הספר הנמכר ביותר, פסילת ישרים. רב מכר כבר המון שנים. אלא מה? שמסילת ישרים זה ספר כל כך חשוב ויסודי, שכשעוסקים בו, אז יש הרבה מה לעסוק בפתיחה שלו, בהקדמה, פרק א', פרק ב'. ואז מלמדים, ולא תמיד מספיקים להגיע לפרקים יותר מתקדמים. אז אני חשבתי שאנחנו נלמד ביחד, בזמן קיץ, בתקופה עכשיו של הקיץ, את הנקיות, שזה פרק י' א', זה פרק ארוך מאוד, בפרטי מידת הנקיות, ואנחנו דרך הלימוד הפרק הזה ניכנס להמון המון מקרים והמון זוויות, גם חלקם הלכה אולי אפילו למעשה, בדברים שצריך להיזהר בהם, להישמר בהם, מה צריך להקפיד, מה לא צריך להקפיד, איזה דברים חשוב להחמיר בהם, איזה דברים. החומרה בהם היא יפה, אבל היא פחות הכרחית, וכן על זה הדרך. והסיבה, ככה, חשבתי ביני לבין עצים בבית, מה נלמד. כאלה כל מיני רעיונות כאלה ואחרים. בסופו של דבר חשבתי שבזמן הזה שמתו תלמידי רבי עקיבא, על שלא נהגו כבוד זה בזה, התחושה שלי זה שהם מתו על הדברים האלו. כלומר, בגדול הכל היה בסדר. והסתכלו, התנהגו יפה אחד כלפי השני. היית מגיע לבית המדרש, לא היית רואה שזורקים כיסאות. אבל לא היה כבוד פנימי. לא היה, הגדרנו את זה בצהריים, לא היה ואהבת לרעך כמוך. שזה הולך אחר הלב. אתה יכול לסגור את הדלת? אפשר, אתם יכולים להיכנס, רק תסגרו את הדלת, אין בעיה. ברחו. בסדר. אז לכן, אני אומר, הרזולוציה הזאת היא של, שאני לא רק בסדר בגדול, אני בסדר גם בקטן. זה קצת מזכיר חיילים ביחידה מובחרת, אני יודע. יש חיילים שאתה, אני בגדול, אני בסדר. בגדול אני, אבל אנחנו יודעים שההצלחה במבצע כזה או אחר נמצאת בפרטים הקטנים. בדיוק, וזה שאתה יורד לעוד פרט, אתה סוגר, אתה נועל עוד איזה פינה. עובד על הדברים בצורה יסודית, בצורה רצינית, ומאיר אותם אחד לאחד. אז לכן, בעצם, הספר מסילת ישרים, רובו מדבר על עניינים כלליים, לפחות בהתחלה, זהירות, זריזות. ופרק אחד, בפרק י' א', הרמח"ל, פותח את השולחן, פותח את זה, מתחיל לעבור איתנו יחד, דבר דבר. מכל התחומים, מהמצוות, מהאיסורים, מהמידות, עובר ממש דבר דבר, ואומר לך, עזוב, בוא נדבר על אנשים שהם בגדול הם בסדר. נדבר איתך, אפילו שאתה נותן לעצמך ציון עובר או יותר מזה, בוא טיפה נראה מה בדיוק קורה פה. בוא טיפה נעמיק. בוא טיפה נתן כאן איזה מדע יותר מדויק. ולכן זה פרק מאוד מאוד חביב. וננסה אותו. מתאים לכם?
מתאים.
סבבה, יופי, אני מאושר. כן, שאל. למה, אם זה לא היה מתאים, הייתי משנה תחשוב משהו, לא הייתי משנה כלום. כן. לא הבנת, מכל ההקדמה לא הבנת מה לומדים? מסילת ישרים פרק י' א'. פרק י' א', לא פרק א', אלא פרק י' א'. עכשיו זה ברור?
טוב. מה השאלה?
מה, הוא מלמד גם מסילת ישרים? מתי, בערב? צווי דינים. צווי דינים. יש קשר, אותו ספר, אבל גם בחורף הרב שרקי לימד 8 פרקים, והרב לונדין לימד 8 פרקים, משהו כזה. וגם אני לימדתי 8 פרקים. מה אני אעשה שהרמב״ם כתב את זה, וכולם מתנפלים על הרמב״ם. אנחנו קיבלת את התגובה, יאללה, פרק י' א', בסדר? אז עכשיו אני רואה שככה אתם בלי ספרים וכאלה, אז בפעם הבאה. מה? לא, בסדר, אנחנו בפעם הבאה תבוא עם ספר. בפרטי מידת הנקיות. אני מחבר מתחיל סליחה, אבל ניקח כמה משפטים מפרק י' כדי שנבין מה אנחנו עסוקים. חבוד, כן, נכנסת? מידת הנקיות היא אותה אדם נקי לגמרי מכל מידה רעה ומכל חטא. לא די ממה שהחטא בו מפורסם וגלוי, אלא גם כן ממה שהלב נפתה בו להורות היתר בדבר. שכאשר נחקור עליו באמת נמצא, שלא היה יתר, הוא נראה לו אלא מפני היות הלב עדיין נגוע קצת מן התאווה, כי לא טהר ממנה מכל וכל, על כן תמשכהו להקל לו. הרמח"ל הולך לדבר על כל הנושא שנקרא קולות, בהמשך, בהרחבה. כל קולה צריכה בדיקה. יש לפעמים אנשים שהם, אתם מכירים את האתר קולה COAL? זה בדיחה. אתה רושם את הקולה ואתה מקבל את הרב שאומר אותה. אני צריך קולה. יש עוד איזה רב נוח שמייקל. יש כל מיני רבנים שהם מקילים. אז אה? הפרוסדור. נו? כן. אך האדם אשר תאר מזה הנגע לגמרי וניקה מקורו שאומרה שמאשר את התאווה אחריה, הנה ראייתו תהיה ברורה לגמרי והבחנתו זכה, ולא תתאו החמדה לשום דבר, אלא כל מה שהוא חטא, אפילו שיקל שבקלי החטאים, תקירהו שורה ותרחיקיה ממנו. וכלשון הזה אמרו חכמים על השלמים המתארים מעשיהם טהרה רבה, שלא יהיה בהם אפילו נדנוד דברה, נקיה הדעת שבירושלים. כלומר, אנחנו עסוקים כאן בעבודה עם פינצטה, עם מגלר, לא עם שואב אבק. מנקים פה בפינות. מי שעושה כולה הוא לא עבר עבירה. הוא לא עבר עבירה. אבל עדיין, נראה לי שהמונח כאן המדויק, הפרק י' זה שייכות. האם יש לי שייכות לעבירה? גם אם לא עברתי אותה. האם יש לי שייכות? ואני עוטף את זה בכל מיני קולות. כן, יש בן אדם שהוא עבד על עצמו, הזכרנו את הדוגמה הזאת כמה פעמים, והוא צריך לנקות את הדיבור שלו מלשון הרע. זה כבר לא מעניין אותו, לשון הרע. זה לא... יש בן אדם שזה מושך אותו. אז כשיש לו איזו הזדמנות לאיזה קולה, יש שם אומר, יש פה איזה קולה, אפשר לדבר עליו זה, או שהוא לא יהודי, או שהוא לא מעשה עמך, או ש... מותר, יש... זה שאתה כל כך רץ מהר אל הקולה, זה אומר שיש כאן איזושהי שייכות פנימית אל הקלקול הזה, זה עדות. אז האם זה עבירה? אולי מבחינה הלכתית אתה צודק, אבל יש כאן איזו עדות, אינדיקציה פנימית שעדיין בתוך הנפש פנימה יש שייכות אל המקומות הלא טובים. והרמח"ל רוצה לחנך אותנו, כמו הרמב״ם, כמו שלמדנו אז בפרק על החסיד והכובש את יצרו, שתכלית המצוות ועמל המצוות בסופו של דבר להביא אותנו לנקודה כזאת, שהשייכות הנפשית שלנו תהיה במקום אחר. תהיה במקום אחר. בענייני עריות, בענייני מאכלות אסורות, וכל הדברים כולם. השייכות תהיה, השאיפות, הבערה הפנימית, תהיה בכלל באזורים אחרים. ולא שאנחנו כל הזמן נהיה באיזה מין משיכה, וברגע שתהיה איזה קולה, אופס, הלאה, הצלחתי. טוב. בוא נראה כבר את כל פרק יוד. והנך רואה אתה הפרש בין הזעיר והנקי. אף על פי שהם קרובים זה לזה בעניינם, הזעיר הוא הניזר במעשה, ורואה שלא יחטא במה שכבר נודע לו מפורסם אצל הכל להיות אוכל. הזעיר ניזר מחטאים גדולים. אמנם עדיין איננו אדון בעצמו. יש לו למשך ליבו בין התאווה הטבעית, שלא תתאו להראות לו היתרים באיזה דברים שאין ראתה מפורסמת. וזה, כי אף הפי שהוא משתדל לכבוש את יצרו ולכפות את אהבותיו, לא מפני זה ישנה את טבעו. לא יוכל להסיר מליבו התאווה הגופנית, אלא יכבוש אותה, וילך אחר החוכמה ולא אחריה. אחר כל פנים, חושך החומריות עושה את שלו להסיתו ולפתותו. השייכות הזאת, אומרים, אפילו לא הייתי, אבל אומרים, שהיא באה לידי ביטוי מאוד גדול כשאדם נפטר מן העולם. אדם נפטר מן העולם. אז, הגמרא מסכת תלמידים אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה חלק לעולם הבא? חלק. בוא נגיד ככה, יש אדם שבעולם הזה, מה שהוא באמת רצה זה לקיים מצוות ולשמור תורה. זה הייתה השאיפה שלו, אלא מה? שעור שבי שם מעכב. הגיע השלב שנפטר מן העולם, כל המשקולות יורדות ממנו, אז הוא אף ישר ל... הוא אף ישר למקום שהוא רוצה באמת להיות בו, שזה קדושה, טהרה, קרבת אלוקים. אבל יש בן אדם שכל החיים שלו, הוא רק חיפש את העבירות. רק מה, לא היה לו נעים. פדיחה, הראו אותי, מה זה? זה לי לא נעים, גם גדלתי ככה וזה, לא נעים, לא נעים, לא נעים. איפה שיש איזה קולה, אופס, ישר הוא שם. איפה שיש איזה הזדמנות, לא יודע, ישר הוא נמצא שם. מעולה, אז כשגם כן הוא עוזב את העולם הזה, וכבר אין לו נעים, כי... כבר, אז גם כן, הוא אף ישר למקום שהוא שאף להיות בו. מה, איפה רוצה להיות? נכון? שם רצת להגיע, למקום שהוא, אין בו לא קדושה ולא טהרה ולא קרבת אלוקים. שייכות, על זה מדבר הרמח"ל. ולכן השייכות היא מעבר לפרקטיקה, והיא באה לידי ביטוי דווקא בפרטים הקטנים. בהמשך הוא ידבר על זה, אבל כבר עכשיו אפשר להזכיר את הדוגמה הזאת, גם בקיום המצוות. שמחה אמיתית בקיום המצוות באה לידי ביטוי בפרטים הקטנים שלה. כי בגדול כולם עושים. השנה בסוכות ראיתי משהו ממש, ממש מיוחד, לא ראיתי בחיים דבר כזה. השנה, אני רואה את זה פעם ראשונה, ראיתי מלא סוכות, בתחתיקווה, פסולות למהדרין. כלומר, בתוך מרפסות, תקרא מלמעלה או מתחת לאיזה עץ, פסמה, זה... לימדתי, אני, כלומר, זה מצחן בעיניי. מה זה מצחן? זה נראה לי אנשים שלא לא הסכימו, אנשים ציבור חילוני, שלא הסכימו לוותר על הסוכה בשביל הילדים, אבל לא בדיוק, לא ירדו למטה, סדר, מרפסת, סוכה לא קשרה, כמה פסולה, אבל טוב, שנה הבאה, בדעות השם כבר יעשו את הקדס וקדין. אבל כשאנחנו עושים באמת עסוקים בעבודת השם, אז השמחה באה לידי ביטוי בדקדוק בפרטים הקטנים. ככה, הכין לך משהו עד הסוף. אמנם, אחר שיתרגל האדם הרגל גדול בזהירות הזה, עד שינקן ניקיון ראשון מן החטאים המפורסמים וירגיל עצמו בעבודה ובזריזותה, ותגבר בו האהבה אל בוראו בהחמדה אליו. הנה כוח ההרגל הזה ירחיק אותו מענייני החומר וידביק דעתו אל השלמות הנפשי, עד שסוף סוף יוכל להגיע לניקיון השלם, שכבר יכבה אש התאווה הגופית מליבו, ויתגבר בו החמדה האלוקית. ואז תישאר ראייתו זכה וברא, כמו שכתבתי למעלה, שלא יפותה ולא ישגר חושך חומריותו, וינקה במעשיו מכל וכל. זאת עדות לאהבה. הנקיות הזאת. הטהרה. עדות לאהבה. והנה, כן. אנחנו לומדים פה אגדות רבה בר ברכנה. זה ודאי מושג. הגאון מוילנה אומר שמסילת ישרים, אם צריכים להקדים את זה, הגאון מוילנה מחלק את מסילת ישרים לשניים. עד פרק י' א' כולל, ומפרק י' א' ואילך. עד פרק י' א' אומר הגאון, זה חובה על כל אדם מישראל. ומפרק י' א' זה באמת ליחידי סגולה, חסידים, קדושים, פרושים, תיאורים, אבל עד פרק י' א' זה מסט. חובה. זה אפשרי. לא, לא, לא הכל ביום אחד ולא הכל בבת אחת, אבל זה אפשרי. אדם יכול לנקות את עצמו לאט לאט, קחת משהו, משימה, לטפל בה. לאט לאט עובד. בנחת, בלי לחץ, אף אחד לא מקדח על הרקע, אבל לוקח איזושהי משימה, מטפל בה. שון הרע, מטפל בזה. שמירת העיניים, שמירת הזה, מאכלות, מטפל בזה לאט לאט. והנה על מידה זו היה דוד שמח בעצמו ואומר, הרחץ בניקיון כפיי והסובבה את מזבחך השם. כי באמת, רק מי שינקה לגמרי מכל נידות חד ואבון, הוא הראוי לראות את פני המלך השם. כי זולת זה אין לו אלא לבוש ולהיכנן מפניו, כמו אמר עזרא הסופר, אלוהי, בושתי ונכלמתי להרים אלוהי פניי אליך. והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע לשלמות המידה הזאת, ודאי מלאכה רבה, שאלה יפה שאלת. כי העבירות הניכרות וידועות קלות הן להישמר מהן, כיוון שראתם גלויה. אך הדקדוק הזה המצטרך לנקיות הוא הקשה יותר, כי הוראת היתר מכסה על החטא כמו שכתבתי. אנחנו פה נפגשים בדבר שאתה לא יכול להצביע עליו ולהגיד, זה אסור, זה עבירה. לא, זה משהו שאתה יכול למצוא כאן איזה הוראת היתר, אבל אם תחפור בטיפה, לאן תגיע? שזה הגיע למקום לא טוב. למשל, למה הדבר דומה? אולי ניתן לדבר הזה דוגמה. למדנו את זה בשיעור בתנך. שאול המלך הולך לקרב עם המלאק. חוזר. מה אומר לשמואל? רואה את שמואל אומר לו, ברוך אתה על השם, הקים אותי לדבר השם. עשיתי מה שאמרת לי. אז שמואל אומר לו, ומה כל הצון והבקר? מה זה דבר? אני שומע כאן קול של כבשים. ומה, כתוב, ומה כל הצון? מה? אז שאול אומר לו, מה זה, מה? מהמלאכי הביאו, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, לזבוח לשם אלוהיך. הביאו את השם שמיים. לשם שמיים. שמואל, עשינו את המצווה מה שאמרת, ולשם שמיים, אני אומר לך את זה, רק לשם שמיים. השארנו פה כמה כבשים להקריב קורבן ואת הגג. שמואל אומר לשאול, מה זה הכבשים פה? אמרתי לך, לשם שמיים. קיימנו את כל... לשם שמיים, זה היה הכל מצווה, שבמצווה. שבוע אמר לו, אבל מה אני אמרתי לך? אמרתי לך להשמיד את הכל, נכון? כן, אבל זה, עכשיו זה, עשיתי את זה כדי לזבוח לשם, ויש שם ויכוח ארוך הפסוקים. בא שמואל אומר לו, אלוהים קטן אותה בעיניך, ראש שבטי ישראל, אתה, כן, אלו חטאת קסם, ואב ומטרפים מפצר, יען, כי מאסת את דבר השם, המסכה שם ימלוך, כן? אני מצטט את הפסוק, אמרתי רק את הפסוק, שמואל אומר לו, תודה על ההערה, שמואל אומר לו לשאול, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים, אני ציפיתי ממך לשמוע, ורק אחרי ששמואל נוזף בשאול, שאול אומר לו, צודק, כי יראתי את העם. אז מה היה לפני כן? לפני כן הייתה הוראת היתר שכיסתה על זה. באמת, שאול פחד מהעם. והעם רק כאלה כבשים טובים, אמר לשאול, מה, לא חרם, לא חבל, תן לנו כבשים, ואנחנו גם נקריב כמה קורבן לשמואל כדי לסתום את הפה לרבנים. הוראת היתר. וכששמואל לחץ על הנקודה, לחץ ולחץ ולחץ ולחץ, לא ויתר לשאול, בסוף שאול הודה ואמר, נכון, השארתי את זה כי פחדתי מהעם. זה דוגמה להוראת היתר בתנך. יש עוד דוגמאות כל אחד ואחד גם בחיים שלו. והוא כעניין מה שאמרו זיכרונם לברכה, עבירות שאדם דש בעקביו סובבות אותו בשעת הדין. ועל דרך זה אמרו זיכרונם לברכה, רובם בגזל, רוב האנשים עוברים על גזל. הגזל? מה, אני גזלן? עם נבוט? באתי וגזלתי? לא. אבל יש הרבה מאוד גזלות קטנות שאתה לא יודע, ואנחנו עטופים בגזל. שעות עבודה שלא מילינו. איך? אתה יודע, לחנות על המדרכה זה גזל רבים. זה לא גזל רגיל. זה נראה לי דבר שהוא כל כך מפריע. אני רואה לפעמים את זה גם פה וגם בעוד מקומות. יהודי, אדם חונה על המדרכה, מגיע, עזוב, מגיע אתה ואני, מגיע אמא עם תינוק עם עגלה. היא צריכה לרדת לכביש עכשיו. כי מישהו חנה על המדרכה. התאים לו. פלא. וגם את זה הרמח"ל ילמד אותנו. איך אדם בכל אורחות חייו צריך לחשוב על הרבים, לחשוב על הכלל. לחשוב, האם המעשה שאני עושה הוא תורם לכלל, או שהוא מזיק לכלל? מה אתה חונה על המדרכה? זה מדרכה, כדאם ראין שהיא המדרכה של אבא שלך. אבל באמת, זה גורם ממש, אתה רואה איך אנשים, נשים צריכות לרדת מהמדרכה אל הכביש, סכן את עצמם. כי מישהו פה התאים לו לחנות על המדרכה, בצל, מתחת לאיזה עץ, שיהיה לו... ואמרו זיכרונם לברכה, רובם בגזל ומיעוטם בעריות וכולם באבק לשון הרע. כי מפני רוב דקותו, כל בני אדם נכשלים בו במה שאין מכירים אותו. לשון הרע טוב, הזכרנו את זה כמה פעמים. ואמרו זיכרונם לברכה, שדוד היה נזהר ומנקה עצמו ניקיון גמור מכל אל. ועל כן היה הולך למלחמה בביטחון חזק והיה שואל, ירדוף אויבי והשיגם ולא אשוב עד כלותם. מה שלא שאלו, יהושפט עשה וחזקיה. לפי שלא היו מנוקים כל כך. הוא מה שאמר הוא עצמו בתוך דבריו, יגמלני השם כצדקי, כבור ידע ישיב לי. דוד אומר לך, אומר, אני עבדתי על עצמי. אני נקי לחלוטין, ולכן אני יכול לבקש מהשם יתברך, כשאני יוצא למלחמה, תן לי מה שמגיע לי. אני לא צריך מתנות חינם. עבדתי ומגיע לי. ואמר עוד, וישב השם לי כצדקי, כבור ידעי לנגד עיניו. הוא הבור והניקיון הזה שזכרנו. ואז חזר ואמר, כי בך ערוץ גדוד, ואלוהי הדלג שור, הרדוף אויבי והשיגם, והוא עצמו אמר עוד, מי יעלה בהר השם, ומיקום במקום קודשו, נקי חפיים עובר לבב. ואומנם ודאי שהעמידה הזאת קשה, כי טבע האדם חלש, וליבו נפתה על נקלה, הוא מתיר לעצמו הדברים שיוכל למצוא בהם כדי התערה. ובוודאי שמי שהגיע לזאת עמידה, כבר הגיע למדרגה גדולה, כי בפני מלחמה חזקה עמד וניצח, ונבוא אתה לפרט עמידה הזאת. יפה, די, 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 תקדמה, עכשיו הוא נכנס כאן לעניינים. מה נראה לכם? אין לכם ספרים, אני אשאל אתכם חידה. ומה נראה לכם? הוא יתחיל. חזק וברוך. נאמר כאן בעזרת גברים, אבק, אבק לשון הרע. מישהו חושב אחרת? כסף. ממון. זה כוח אדיר במציאות. ואני, לפני שאנחנו מתחילים פה להיכנס עליה, אני רוצה רק להסביר משהו על ענייני כספים. כסף זה לא סתם. זה לא סתם. ממונו של אדם הרבה מאוד פעמים חשוב לו יותר מגופו. איך אנחנו יודעים? אנשים מסכנים את עצמם בשביל לעשות כסף. נוסעים למסחר, נוסעים למקומות מסוכנים, בשביל מה? בשביל להרוויח עוד כמה גרושים, עוד כמה מיליונים, לא משנה כמה. מוכנים לסכן את החיים בשביל כסף. מישהו היה מוכן לסכן את החיים בשביל דבר שהוא לא מרגיש שהוא יותר חשוב לו מהחיים בעצמם? לא. רוב האנשים שאומרים להם שזה מאכל, מזיק להם מאוד מסוכן, אז הם ימנעו ממנו. כאן, בשביל כסף. אנשים מוכנים לסכן את עצמם מאוד. למה? מאיפה הדבר הזה מובן? זה רק שחיתות? התשובה היא לא. העניין הוא שכסף זה... רכוש של אדם זה בעצם הנוכחות שלי בעולם. אני כאילו חי יותר. חזל אומרים, אני חשוב כאמת. כאילו, אני רק הוא, עם בגדיו לאורו. אבל כשיש לי בית ואוטו, יש לי הבית שלי, האוטו שלי, הרכוש שלי, אני נמצא לא רק פה, אני נמצא גם ברכוש שלי. אז לכן יש נטייה לאדם להגדיל את הרכוש. והתורה לא מתנגדת לכזאת נטייה. התורה זה לא אומרת לך תהיה קיבוצניק, הכל קומוניסטי, הכל שיתופי. לא, יש לאדם רכוש, רק התורה אומרת, התורה מגדירה וגם מגבילה את הלהיטות אחר הרכוש. אומרת התורה, תיתן צדקה, עשר כספים, צדקה, לעני, לגר, ליתום, לאלמנה, וכמובן התורה מדגישה, אל תגנוב ואל תגזול. כן, מגדירה את זה, אבל אדם ש... אתה רוצה שיהיה לו ממון? שיהיה לו ממון. אבותינו היה שירים גדולים. זאת הסיבה שאנשים גם גונבים. שתשאלו את עצמכם, למה לגנוב? מה, מאיפה זה נובע בכלל? למה, מה המוטיבציה לגנוב? למה לקחת למישהו משהו שהוא לא שלי? מאיפה זה מגיע? תשובה, כך אני יותר נמצא כאן. עכשיו, זה כל כך חזק, היצר הממוני הזה, שבמסכת סנהדרין, בפרק שמיני, חזל מחדשים הגדרה מאוד מעניינת שנקראת בא במחתרת. שמעתם את המושג הזה פעם? מה זה בא במחתרת? ככה. בא במחתרת הכוונה גנב שבא לגנוב בלילה. בשושו. אומרת הגמרא מותר להרוג אותו. להרוג? גנב? למה להרוג גנב? הוא בסך הכל בא לגנוב. הוא לא רוצח. הוא לא בא, הולך לתפוס איזה נערה מאורסה. זה לא גילוי עריות, השפיכות דם. גניבה? אז למה להרוג? מתארים חזל שם את הפסיכולוגיה של הגנב. חזל בעומק רוח קודשם, יבחנו את הפסיכולוגיה. אומרים ככה, הגנב הזה בא לגנוב בלילה. ואומר הגנב לעצמו, אני יודע שאם בעל הבית יתעורר ויראה אותי, מה הוא יעשה? לא. גם לא. מה קרה לכם? השתבשת? הוא יקום נגדי. הוא ינסה להתנגד. בעל הבית. למה? אומרים חזל, אמת, פסיכולוגית נפשית שהיא קיימת לעד, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אדם לא, 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 בטבע של האדם הוא לא מסוגל לראות שמישהו לוקח לו את הממון, הוא מוכה לו כפיים. אומר לו, שיהיה לך לבריאות, בהצלחה. בדיוק רציתי לתת לך את זה אתמול. אתם מכירים את הבדיחה עם שני הגנבים? בדיחה ישנה, עם זקן ארוך, אבל אני אספר לכם אותה. שני הגנבים רצו לגנוב איזה עתיד זהב, מאיזה מרפסת. באים, איזה, במסולם, טפסים, באמצע שאחד הגנבים, אחד עולה ואחד שומר. מגיע נלד משטרה. הוא אומר, מה אתם עושים? אז הוא למטה אומר, לא, כלום, אנחנו... יש לנו חבר, בהפתעה, קנינו לו עציץ ושמנו לו, תפסיקו עם השטויות, המשטרה זה הפריע, עושה את זה בריא. סליחה, סמי, תוריד את העציץ, עזוב, בוא. זה כדי להעיר אתכם בשעה מאוחרת זו. אבל איך הגענו לבדיחה הזאת? מה זה? הבא במחתרת, כן. אז הבא במחתרת, בדיוק, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אדם לא נותן שיראו אותו, שיקרו לו את הכסף והוא מוחא כפיים. אז אומר הגנב, אז כיוון שהוא יתנגד לגניבה, אני, מה אני אעשה? אני יהרוג אותו, אני אחזיר לו. כיוון שכך אומרים, בעצם הגנב הזה מגיע כדי לגנוב, כוונה מספר אחת, אבל כוונה מספר שתיים, הוא גם מגיע כדי לרצוח. עכשיו, הכל מתחיל מהסברה של חכמים, אין אדם מעמיד עצמו על ממונו. רגע, למה שחכמים לא יגידו אחרת? למה שחכמים לא יגידו, אם אתה רואה שמגיע איזה גנב לגנוב, תפקיר את הממון שלך. או יצבו עלינו חכמים, אל תגיב. אין כזה דבר, אין אפשרות. זה כלל, התנהגותי אנושי. אין אדם מעמיד עצמו על ממונו, כי הממון שלי הוא חלק מהאישיות שלי. זה דבר משמעותי. ולכן כסף הוא משהו שהרבה מאוד אנשים מסתנברים ממנו, קשה להתמודד איתו, נכשלים בו. ואני כבר לא מדבר על גניבות גדולות וכמובן דברים כאלה, אלא אפילו ברמות היותר נמוכות, כמו שהוא מדבר כאן, הרמח"ל. פרטי, כן, שאלה. מה? הוא ידבר גם על יצר הרעיות, אבל הוא יותר חזק, אבל הוא פחות המוני. כלומר, אדם, אין אדם, לא שווה קיני שטרה ואכיל איסור, אדם הוא נשוי, יש לו את אשתו, בסדר, זו יצר חזק, אבל הוא מקבל את הנתיב שלו. יצר ממון זה דבר שאתה נפגש איתו יום, 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 אתה יכול. גלגל כספי, כסף פה, כסף שם, עודף פה, עודף שם, כל הזמן אתה יש לך את הניסיונות בדבר הזה. לכן הוא מתחיל בזה. פרטי מידת הנקיות רבים הם מאוד. והינם בכל הפרטים שבכל ה-365 מצוות לא תעשה. בכל דבר שייך נקיות. כי אומנם עניין המידה, כבר אמרתי, הוא להיות נקי מכל ענפי העבירות. ואולם, אף על פי שבכל העבירות משתדל היצר הרע להחטיא את האדם, כבר יש מהם שהטבע מחמדן יותר. יש כאלה שזה, היצר הרע שם חוגג. ובהן מראה לו יותר היתרים. אשר על כן יצטרך בהן יותר חיזוק לנצח את יצרו ולהינקות מן החטא. וכן אמור זיכרונם לברכה, גזל ועריות ביחד, נפשו של אדם מחמדן ומתאווה להן. והנה אנחנו רואים, שאף על פי שלא רוב בני אדם גנבים בגלויים, רוב האנשים לא גנבים, למרות שהעיתונות מלאה בשחיתות, אני רוצה להודיע לכם שרוב האנשים לא גנבים. בסדר? נשארו עוד 2.5 אנשים במדינה שלא גנבו. שלא נתבלבל פה ברוב כל העיתונים, שחיתות, איזה, אני אומר לך שאתה חי פה במקום שכולם פה גונבים את כולם. גם מה שמדברים בעיתון, לא ברור שזה נכון, אסור להאמין, זה ממש... וחוץ לזה, ברוך השם, יש הרבה מאוד אנשים ישרים. לא כל האנשים גנבים הם. יש כאן פה בקירת משה, בכנפי נשרים, יש בדרך למכון, צמוד למכון אורה, יש את המכבסה הזאת, הניקוי יבש. הסתכלתם פעם על ה... לא הסתכלתם, מה אתם? הסתכלו בחלון ראווה, יש לו שם מלא כתבות על המכבסה, איזה אוצרות הוא מצא שם, סטפה של דולרים, טבעות יהלום, כל מיני כרטיסים, כל דבר הוא מחזיר. כל מחזיר. כל פעם שהוא מחזיר איזה סטפה, הוא מקבל כתבה בכל העיר או משהו כזה. הוא אומר, זה לא שלי, מה יש פה? יש, אנשים פשוטים, ישרים. אז, אבל, אף על פי כן, והנה אנחנו רואים, שאף על פי שלא רוב בני האדם גנבים בגלוי, דהיינו, שישלחו יד ממש בממון חבריהם לקחת ולשום בכליהם. אף על פי כן, רובם תואמים טעם גניבה במסעם ומתנם, במה שיורו יותר לעצמם להסתכר איש בהפסדו של חברו ויאמרו להרוויח שני. לא גנבתי. אני רק הרווחתי עליו. כן? הוא המשך יפרט את זה, כן, אבל נגיד, במחר. לא, אני גנבתי. אני מכרתי אוטו, לא גנבתי מאף אחד. לא סיפרתי שיש נגיעה בשעסי. הייתה תאונה? לא הייתה תאונה. אני ככה פה, שם וזה, מוכר כאן איזה סיפור. פעם קניתי איזה אוטו, באמת ממישהו ש... הוא רימה אותי בהמשכים. אני במשך שנה הייתי מגלה כל פעם מה הוא רימה אותי. זה היה... בטלפון הייתי תמים, גם אולי היום, אבל האוטו ראשון שקניתי, בטלפון אמרו לו, תגיד, האוטו עבר תאונה. מה פתאום? אוטו נקי, אוטו בונבוניר. ממש מומו מערכון של הגשש. הגעתי, איך שאני מגיע, אני רואה שיש שם איזה כנף שהחליף, אמרתי לו, מה זה? כלום, כלום, נגיעה, שפשוף, פה באיזה עמוד. טוב. לקחת אותו לבדיקה. עכשיו, אחרי שאתה משלם כסף על בדיקה, על 300 שקל, אז זה עלה. כבר אין לך חשק לא לקנות את האוטו, מה אתה? בבדיקה אומר לי, תשמע, הייתה תאונה, הייתה פה נגיעה בשאסי. טוב, אני יודע מה זה שסי, אני יודע מה זה שס, לא מה זה שסי, טוב. פה שם, הורדתי לרצות במחיר, יאללה, קנינו את האוטו. בדרך אני רואה שאין רדיו. אני אומר לו, מה זה? תשמע, היה פה רדיו יקר וזה, הוצאנו אותו, אבל הכל בפנים. אתה רק צריך חבר רמקול, רק רדיו, יש לך בפנים את הרמקולים, איכותיים, מערכת וזה. טוב, ככה נסעתי איזה חודש בלי רדיו, אמרתי, קצת התבודדות. אחרי חודש כבר שיימם לי, אמרתי, נשים. ואחתי, קניתי איזה רדיו, יד שנייה, שם אותו, בא להוציא את הזה של הרמקולים, יוצאים לי שם כאלה שני חוטים, מסתכלים עליי ככה. אמרתי, הבנתי, התחלתי לחפש את כל האוטו. כל פעם הייתי מגלה משהו נוסף שאין, אין את ה... היה לי פנצ'ר, חיפשתי את המשולש, לא היה משולש, לא היה ג'ק, לא היה זה, הכל היה אותו יערום. טוב, אחרי זה אני אספר לכם איך מכרתי אותו. אבל... לא, זה היה... אני אספר לכם כבר, כיוון שהגענו לזה. לא, זה בדיוק הדבר הבא. זה היה ניסה... הייתי צריך למכור את האוטו. נולד לנו הילד השלישי, ואבא שלי אמר לי, זהו, אני לא מסכים לך להכניס את התינוק לאוטו הזה, למכור אותו. אתה אומר לכם, מי יקנה את האוטו הזה? כולו חבות. אז שמתי שלט למחירה, והתפללתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי, הקדוש ברוך הוא שתי תפילות. תפילה אחת, שיהיה בלי ביטול תורה. שלא יהיה ביטול תורה, שלא יבוא מישהו שיגע אותי יום שלם, תביא וזה בסוף. בדיוק היה לי חבר שמחר אוטו, ימים שלמים, הוא היה מבזבז. הוא קנה למכונים, לבדיקות, וזה בסוף לא קונה. אמרתי, בלי ביטול תורה, ובלי שאני ירמה. פחדתי. בא לך מישהו, מתחיל, לא להראות לו, לא להראות לו, היה זה, זה. ואז באמת הגיעה איזה גברת אחת, מסכנה, התנפלתי עליה, בואי, בואי תראי, פה יש דפיקה, פה יש זה, תסתכלי. היא אומרת לי, אדוני, תירגע, מה קרה? אמרתי לה, לא, שלא יהיה בעיה. הבהלתי אותה אליך. טוב, לא הספקתי אפילו לפרסם את זה באיזה עיתון, רק שמתי פתק על האוטו, פתאום דופק לי איזה בדואי בבית. בדואי. גרנו בבית שמש, איפה יש בדואים בבית שמש? אל תשאלו אותי, הגיע בדואי. רוצה לקנות האוטו. אמרתי לאשתי, בואי נמכור את האוטו, נמכור את האוטו מהר, כי אחרת הוא יגנוב אותו. זה יפה מצידו שהוא בא לקנות. למחרת הוא בא, לקח את האוטו, בלי בדיקה, בלי כלום. היה לנו דואר מול הבית, עשינו עברת בעלות, עשה לשלום. 5 דקות. והיא לנס. טוב, עד כאן סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ואולם, לאווים הרבה נאמרו בגזל. שהרבה לאווים בגזל, לא רק לא תגזול, אלא גם לא תגנוב, לא תגזול. לא תעשוק, לא תכחשו, לא תשקרו איש בעמיתו, לא תונו איש יתרחיב, לא תשיג גבול רעך. הרבה מאוד לאווים, והוא הולך לעבור לנו על כל הלאווים. לדוגמה, הן כל אלה חילוקי הדינים שבגזל כוללים מעשים רבים מן המעשים הנעשים בכלל המסע ומתן המדיני. אין הכוונה כאן למסע ומתן עם ג'ורג' מיטשל, כן? אלא המסע ומתן בין בני אדם. ובכולם איסורים רבים, כי לא המעשה הניכר ומפורסם בעושק ובגזל הוא לבדו אסור, אלא כל מעשה שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו כבר הוא בכלל האיסור. לדוגמה, בואו נתחיל לתת את הדוגמה. דוגמה מספר אחת, וכבר אמרו חז"ל על זה, תראו איזה פסוק חז"ל אומרים. ואת אשת רעהו לא תימא שלא ירד לאומנות חברו. מה זה ירד לאומנות חברו? זה אומר שאם בן אדם יש לו מקולת ביישוב, והיישוב הזה מספיק למקולת אחת. כן? כל הדבר, אין פה מקום לשתיים. פתאום בא איזה מישהו, פותח עוד מקולת. אותו יורד לאומנות חברו, אומרים חזל, זה כאילו, מחילה מזה, זה כאילו השני... כאילו הוא היה עם אשתו של הראשון. גבול לתחרות. כשגרנו במקום מסוים, היה מקום חדש. שכונה שנבנתה. פתחו סופר, לא זוכר איך קראו לסופר הזה, ברכת משהו, בסדר? סופר. גדול וזה. אחרי חודשיים וחצי שלושה, פותחים ממול עוד סופר. עכשיו, היה מקום לשניהם. שכונה גדולה, היה מקום לשניהם. יום אחד, אני אדם סולידי, איפה שקניתי, ראשון, הייתי הולך לקנות שם. אני הולך בסופר הזה, לפניי הולך בן אדם עם עגלה ריקה. פלאפון, והוא בטלפון שומע, פה זה 4.90, תוריד אצלנו ל-4.5. עובר על כל הסופר, כל המחירים שיש שם, הוא מדווח למישהו שיוריד את המחירים. בקיצור, מלחמת ראש בראש. ראש בראש. עד שהסופר הראשון נפל. זהו, לא החזיק מעמד, סגר, איקסים על החלונות רעבה, ההוא ניצח. התורה שמה גבול לתחרות. אין בעיה שתרוויח, נשמה, תרוויח, תהיה בריא, אבל למה אתה רוצה את כל הכסף אליך? מה, הוא לא מגיע לו להתפרנס? אז מה אם הוא יותר קטן ממך? תן לו גם. לא ירד לאומנות חברו. זה אם אדם רואה מישהו שיש לו פרנסה והוא מתפרנס ממנה, לא פותח עסק דומה באותו מקום. זוכר שבתור ילד, היה יהודי אחד אצלנו בבית הכנסת שמאוד אהבנו אותו, היה לו קיוסק. היה לו קיוסק. למה אהבנו אותו? כי כשהיינו חוזרים בית ספר, תמיד היינו אומרים לו, תגיד, מיץ תפוזים היה עולה 1.5 שקל? אמרו לו חיים, זה נפטר, זה חיים, יש לך מיץ תפוזים? כן, יש לי רק 0.5 שקל, לא נורא, כך. היינו חוגגים שם, קר, היה נותן לנו תמיד. כן, הוא בזוק, חוד חושי וזה. באמת, אבל כולם נורא נורא אהבו אותו. יום אחד, פתחו, הוא היה במורד הרחוב, יום אחד מישהו פתח קיוסק, הוא הרוויח כסף, לא מה1.5 שקל של הילדים, הוא הרוויח כסף מהנהגי מסעיות שהיו עוברים בכביש, ועוצרים אצלו, ואוכלים איזה סמיץ' שקונים סיגריות. וזה היה מרוויח את הכסף. יום אחד פתחו קיוסק בתחילת הרחוב. בדיוק בסיבוב נהגי המסע, התחילו לעצור שם. ירד מטה-מטה. בסוף הוא סגר את הקיוסק. זה ממש יורד לאומנות חברו. תיקח, תעשה ברחוב אחר, דווקא על הרחוב של הבן אדם אתה עושה. ועל עניין זה אמרו זיכרונם לברכה, ואת אשת רעהו לא תימא, שלא ירד לאומנות חברו, וכבר היה רבי יהודה אוסר לחנווני שלא יחלק כליות ואגוזים לתינוקות, כדי להרגילן שיבואו אצלו. כן? יש כאלה שעושים מבצעים לילדים, כדי שיגררו את ההורים. אתם מכירים את זה? הבן שלי, אני הלכתי איתו לקנות לפני פסח, קניות גדולות לפסח. אני עם רשימה, לחוץ בזמן. ואשתי אומרת, תקנה צ'יפסים לילדים, יש אריזות לפסח גדולות, 12 צ'יפסים בזה. והוא אומר לי, לא, 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 אני רוצה משם, מלמעלה, וזה, מראה לי, אבל זה עולה פי שתיים. לא, מה קרה? יש שם פוגים, יש שם בתוכו. זה... והרבה מאוד... סופר, אם תראו שהשוקולד זה למטה, זה בגובה הילדים. מתוכנן מראש. טוב. חכמים התירו את הדבר הזה, כי גם חבריו יכולים לעשות כן. אז הנה, איסור בתוך מסע ומתן, בתוך עולם העסקים. ואמרו זיכרונם לברכה, קשה גזל לדעת מגזל גבוה, שזה יקדים חטא למעילה וזה יקדים מללכת. וכבר פטרו את הפועלים העושים אצל בעל הבית מברכת המוציא וברכות אחרונות בברכת המזון, ואפילו בקריאת שמע לא חייבו להיבטל ממלאכתן אל הפרשה הראשונה בלבד. עובר כאן לנושא אחר. מחויבות שכיר למקום העבודה. אתה מגיע למקום העבודה. אתה יודע שחזל פטרו פועל מברכת המזון, מקריאת שמע? פטרו אותו. למה? כי זה לא הזמן שלך. אתה עכשיו עובד אצל בעל הבית. הוא משלם לך. מה, אתה פתאום נהיית, ואנשים גם מתפללים, פתאום נהיו עם צדיקי הדור, שעה תפילה, חצי שעה ברכת המזון, יש להם זמן. אדוני, הזמן שלך מחור. יש מקומות, היום יודעים את זה, יש מקומות שבהם האינטרנט פתוח במקום העבודה, שעות שלמות אנשים מבזבזים למעבידים שלהם, שהם גולשים באינטרנט. אני כבר לא מדבר אם הם גולשים למקומות טובים או לא טובים. אבל בצד הבזבוז של הזמן, חלק מהמקומות שכבר עלו לדבר הזה, פשוט אין אינטרנט, אין אפשרות. או רק כזה פנימי של העבודה, אבל אחריות על הזמן. אחריות. על הרב מנהר, זכר צדיק לברכה, היו מספרים שהוא היה, הוא היה מלמד במכללה לבנות, אז הוא היה מחשב את הדקות, לפעמים יש אדם מאחר, לפעמים 5 דקות פה, מורה לפעמים מאחר. הוא היה רושם את הדקות שהוא היה מאחר, הוא היה מחזיר אותם. בסוף שנה אני אומר, בנות, אני רשום אצלי בזה שאני איחרתי, מצטבר, גם כמה הוא כבר איחר, זה כולה, כל השנה, זה כמה יצא לו איזה שעה, אנחנו בואו נחזיר את זה עכשיו. איחר זה גזל. תחשבו על זה. לילה טוב.